בשיעור היום נעסוק בהלכות שנוגעות למנהגי אשכנזים. אבל כיום שכמעט כל המשפחות מתחתנות זו עם זו, אז במידה מסוימת כבר בני כל העדות מתעניינים במידה מסוימת גם בהלכות קטניות. ובכל מקרה, זה מנהג שיש מקום ללמוד אותו. הכלל קודם כל של חמץ הוא שרק חמשת מיני דגן יכולים להחמיץ. כלומר, בבואם במגע עם מים הם יכולים להחמיץ. אבל שאר המינים לא. אמנם יש דעה של תנאים, רבי יוחנן בן נורי, שסובר שגם אורז מחמיץ. כי באמת יש באורז תפיחה. אבל דעת שאר התנאים, שהתפיחה שיש באורז היא לא התפיחה שאותה אסרה התורה, ולכן אין באורז בעיה. ולא רק זה, אנחנו לומדים בגמרא שרבה למשל היה אוכל אורז בליל הסדר. כלומר, כך גם פסקו התנאים, כך גם נהגו למעשה המוראים שהיו אוכלים אורז. יש אומרים שהשורשים של מנהג הקטניות הם באמת עוד מהתלמוד הירושלמי, עוד ממנהגי ארץ ישראל שחששו לדעת רבי יוחנן בן נורי לגבי אורז, שהוא באמת תופח מאוד. אבל כמו שאמרנו, הפסיקה שאין באורז חמץ ממש, אלא שיש משהו אחר שבזמן הראשונים, כנראה שורשים עוד קצת אפילו בתקופת הגאונים, אבל כבר בתקופת הראשונים, לפני כ-700 שנה, כבר היה ברור לגמרי שבאשכנז נוהגים לאסור קטניות. מה הסיבה שלא אכלו קטניות באשכנז? שלושה טעמים עיקריים נאמרו למנהג הזה. האחד, כיוון שנוהגים לבשל קטניות כמו מיני דגן, בקדרה, בסיר, אז יש חשש שאם יבשלו קטניות, יבואו אחר כך לבשל מיני דגן, והם באמת יחמיצו. אני יכול לספר שהיה פה מקרה, פה ביישוב, של משפחה שהם היו, חזרו בתשובה, והם אמרו, אנחנו רגילים לאכול גם קטניות, אז הם גם בשלו גריסים. גריסים זה כבר חיטים. וישו את זה, וזה כבר דבר שיכול להחמיץ. כלומר, באמת, יש מקום מסוים לחשש. אם תשאלו, אז למה אחרים לא חששו? התשובה, ככל שהמנהגים יותר ברורים ומסודרים, ופחות גולים ממקום למקום, אז הכל ידוע וקבוע ולא טועים. אבל ככל שעוברים יותר תהפוכות, כמו למשל אנשים שחוזרים בתשובה, שאין להם מסורת מהבית, אז יכולים לטעות בדבר הזה. גם כאשר לפעמים נודדים ממקום למקום, אז המנהגים כבר משתנים, בכלל הדברים שאוכלים משתנים, ואם אין מסורות ברורות, כי הכל השתנה, אז יש יותר חששות. וממילא צריכים לחשוש שמא יבואו להתבלבל בין מיני דגן למיני קטניות שהם דומים להם. סיבה שנייה, שגם ממיני קטניות עושים קמח בדומה לחמשת מיני דגן. ושוב, אפשר לטעות בין הקמח של קטניות לקמח של מיני דגן. סיבה שלישית, שלפעמים מתערבבים מיני דגן ומיני קטניות, כיוון שהם דומים במקומות האחסון שלהם, ולכן הם עלולים להתערבב. צריך לדעת שיש שואלים, האם גם בימינו יש מקום לחשוש לזה? והתשובה, בימינו יש יותר מקום לחשוש. לא פחות, אלא יותר. מדוע? מפני שבימינו מגדלים יותר מקפידים להחליף את הגידולים. כלומר, לא ידעו את הדבר הזה. נניח, לפני מאות שנים לא כולם ידעו שיש תועלת לאדמה לגדל שנה אחת מיני דגן, שנה אחת קטניות, עדשים. במשך הזמן למדו שהאדמה מבריאה מזה. כלומר, יש איזה שהם מינרלים שמתחדשים בה על ידי שמגדלים מין שונה. כל מין, חנקן, כלומר, כל מין יוצר איזה פסולת שהיא טובה על המין השני. ולעומת זאת, מגדלים אותו מין כמה וכמה שנים, משנה לשנה היבול פוחת. אם מחליפים את המינים, אז היבול עולה. היו, כשלא ידעו את זה, כמו שלמשל הדבר הופיע בספר של הרב בועז כשדיבר על השמיטה, כשלא ידעו את זה, אז נהגו לדלג על עונה. כלומר, שנה גידלו, שנה לא גידלו. כי ידעו שהאדמה צריכה להבריא. אני לא יודע אם זה היה בכל העולם, ככה נהגו בארץ ישראל. פה לא היה מורים כל כך טובים, כי האדמה הייתה די שוממה. אבל בכל אופן, ידעו שאי אפשר לגדל כל הזמן. אבל אם מחליפים את הגידולים, אז אפשר. כיוצא בזה, ככל שיותר מובילים מיני מזון ממקום למקום, כך יותר הם מתערבבים. כי נניח, ואם עברו, נניח הם מגדלים באיזו סביבה מסוימת, 4-5 מינים. זה לא היו כל כך מתערבבים זה עם זה. היום שמובילים את הכל, אז אותם הכלים, אותם המכולות שבהם מביאים פעם אחת אורז, פעם אחת מביאים חיטה, פעם שעורה, פעם עדשים, וככה מחליפים באותו המקום. ולא מנקים את זה באופן הרמטי, מפני שמדוע צריך לנקות את זה באופן הרמטי? אז מה אם יתערבבו קצת? אבל לגבי חמץ, יש חשש שאם יתערבבו, יחמיצו. אז אם כן, דווקא בתקופה המודרנית זה גבר. נניח אם נדבר על אורז, אין כל כך חשש של מקום הגידול, כי אורז מגדלים באדמה מוצפת, בשונה מחמש מיני דגן. אבל הבעיה תהיה בתובלה, בסקים או במחולות, וממילא, כאשר יש לנו כזה חשש, אז יש חשש שיתערבבו מיני דגן במינים אחרים. כאן אולי אני אגיד, יכול להיות שאפשר יהיה להרער ואולי למצוא דרך להקל במנהג קטניות, אם תהיה על זה החלטה רחבה, אבל זה יכול להיות בעקבות הבעיה של הצליאק. כלומר, אם שואלים האם גם היום יש חשש, אז התשובה היא, יש חשש גדול. החשש מכל מה שעד עכשיו נזכר, החשש גבר. כלומר, יש יותר אנשים שהמסורות שלהם לא ברורות, יש יותר מינים, וכל פעם יש מינים חדשים, ויש יותר חשש שהתבלבלו בין דגן לקטניות, וגם מקומות האחסון, באותם המקומות, מאחסנים פעם מין כזה ופעם מין אחר, ולכן יותר פעמים יש בלבולים. אבל, מצד שני, בשנים האחרונות, התופעה של צליאק, שזו רגישות למיני דגן, הולכת וגוברת, כלומר יותר ויותר אנשים מפתחים מין רגישות, סוג של אלרגיה למיני דגן, שאחרי שאוכלים מיני דגן, יש כאבי בטן, הרגשה לא טובה. ויש כאלה שהרגשה לא טובה היא מאוד חריפה אפילו אצלם. עד כדי כך שיש דיון, אדם שסובל מצליאק, אם הוא צריך לאכול כזית מצה בליל הסדר. יש מחלוקת, יש אומרים שכל זמן שאין סכנה, חייב. אם הוא יהיה חולה, בסדר, חולה לא פטור במצוות. יש אומרים, אם הוא יהיה חולה, הוא פטור. כי לא על זה ציוו, זה צריכה להיות דרך אכילה, שאנשים אוכלים ושמחים. אם הוא ירגיש מחושים, חייב. אבל אם הוא ממש יהיה חולה, אז הוא פטור. וכך מקובל לפסוק. אז אם אנחנו מדבר על חולי צליאק, רוב חולי הצליאק, או רוב הסובלים מצליאק, אם הם יאכלו כזית דגן, לא ישכבו, לא יצטרכו, לא יהיו חולים. אולי ירגישו מחושים, אבל לא יהיו חולים. אבל חלק כן, ואותו חלק שעם הניסיון הוא רואה שהוא ממש נופל למשקף בעקבות אכילת המצה, אז הוא פטור מאכילת מצה. אמנם יש היום סוגים שונים של מצות שהם יותר טובים לאכולי צליאק, משיבולת שועל, שיש בזה פחות גלוטן, אולי אפשר להוציא את הגלוטן או את רובו מהחמש ימי דגן, ושוב, זה יהיה יותר קל לאכולי צליאק. אז יש היום סוגים של מצות שהם מיועדים לאכולי צליאק. אבל אני חוזר לעיקרון. כיוון שיש אכולי צליאק, שיש להם רגישות, אז יכול להיות שבעקבות הרגישות הזו יתחילו להקפיד יותר ויותר על מוצרים שהם נקיים מגלוטן, כלומר נקיים מדגן. ואז כשיקרו אורז, יגידו זה נקי. וכך בכל מיני מינים. ואם אנחנו נגיע למצב כזה, שיש חוק שמחייב בכל מין ומין לציין אם יש שם מוצרי דגן או אין מוצרי דגן, למה אני אומר, זה, למה עכשיו זה עדיין לא? כי הרגישות היא לא כזו שאם אדם יוכל קצת, יקרה לו משהו. ולכן לא בטוח שמקפידים עד כדי כך. אבל אם אנחנו נגיע למצב שתהיה הקפדה, ומי שלא יעמוד בהוראות ייכנס על זה, יכול להיות שאפשר יהיה לדון מחדש על הדין של קטניות. מצד אחד מנהג, מצד שני, אם אנחנו מבררים את טעמי המנהג, יכול להיות שטעמי המנהג כבר לא יהיו קיימים. בנוסף לכך שעם השנים מתחתנים יותר ויותר בני עדות שונות אלה עם אלה, וממילא יכול להיות שגם השאלה הזאת תעלה יותר. אבל אנחנו עדיין לא שם, משתי הבחינות, וגם מה שאמרנו, יצטרכו לדון על זה ויצטרכו לפסוק. והכוח, הצד השני הוא שיש מנהג, ומנהג של מאות שנים זה משהו שהוא בעל משקל רב מאוד. אין כמעט עמים שיש להם מנהג של 700 שנה ומעלה. לנו יש יותר, אבל עמים אחרים, אצלם מנהג של 700 שנה זה מנהג חזק מאוד. אז יש תוקף גדול למנהגים. אז אנחנו עכשיו נמשיך לעסוק במנהג, וכמו שאמרנו, בינתיים, כשאין עדיין השגחה גדולה על נושא הצליאק, אז כל הנימוקים שהיו על איסור, על מנהג איסור קטניות, קיימים. ולכן המנהג שריר וקיים. אז עכשיו אנחנו צריכים לדון בהיקפו. אבל אולי עוד לפני כן נציין שהיו גם בקהילות של ספרדים, היו שנהגו בחלק מהמנהגים הללו. למשל, הפרי חדש והחידה מביאים שרבים ושלמים מיראי השם נוהגים שלא לאכול אורז בפסח, כי קורה שמוצאים לפעמים שם מיני חיטה. וכך נהגו באזמיר שלא לאכול אורז, כפי שכתב בלב חיים. גם במרוקו רבים נהגו שלא לאכול אורז, ועוד מיני קטניות יבשים מפסח. הבן איש חי כתב שהרבה בעלי בתים בבגדד לא אוכלים אורז, ואלה שאוכלים בודקים אותם 3 פעמים. ולכן גם היום מי שאוכל אורז, כלומר מה עדות שאוכלים אורז, אז אם זה אורז סתם, צריך לבדוק את זה 3 פעמים. אם זה אורז שכתוב עליו קשה לפסח, אז אם זו ההשגחה שאכן בדקו שזה רק אורז, אז אין צורך לבדוק. אולי צריך לבדוק פעם אחת, אבל לא מעבר לזה. מה עושים כשיש בני עדות שהתחתנו זה עם זה? מה הדין? כתב על זה הרשבץ, רבי שמעון בן צמח דורן, היה חי באלג'יר, בתשבץ חלק ג' סימן קע"ט, שדבר פשוט שלא יכול להיות שבבית אחד, אלה ינהגו היתר ואלה ינהגו איסור, חייבים שבבית אחד יהיה מנהג אחד. וכפי אז צריכים לנהוג, אז אומר צריכים לנהוג כפי מנהג של האיש. ואיכן אנחנו למדנו את זה? למדנו את זה מדין של כהנים. כאשר כהן מתחתן עם ישראלית, היא אוכלת איתו בתרומה. דינה ככהנת. כאשר בת כהן מתחתנת עם ישראלי, אסור לה לאכול בתרומה. מה קורה אם התאלמנה? על זה גם כתוב בתורה. אם בת ישראל התחתנה עם כהן, והבעל הכהן שלה נפטר, אם יש לה בן, ממשיכה לאכול בתרומה. כבר ידיים בדין של כהונה. תתחתן עם ישראלי, למרות שהבן שלה אוכל בתרומה, כי הוא כהן, כיוון שהתחתנה עם ישראלי, עכשיו דינה כישראלי. וככה הדין להפך, בת כהן שהתחתנה עם ישראלי, ובעלה נפטר, אין לה ילד, חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה. יש לה בן, היא נשארת ישראלית, תתחתן עם כהן, תהיה לה דין של כהנת. כלומר, הדנים האלה כבר יש להם תקדים בתורה. ולכן, והתקדים בתורה שולחים לפי האיש. כדי שלא נזניח את הצד של הנשים, אז נזכיר שקביעת הזהות הלאומית היא על פי האישה. כלומר, אם האמא יהודיה, גם אם האיש, האבא יהיה גוי, הילד יהודי. ואם להפך, האבא יהודי והאמא גויה, הבן גוי. כלומר, הזהות הלאומית עם ישראל או גוי, זה לפי האמא. בתוך ישראל, עם כהן, לוי, או ישראל, זה לפי האבא. אבל בכל אופן נחזור לענייננו. כאשר בני עדות שונים מתחתנים, הולכים לפי האבא. זה המנהג שנוהגים. לפעמים יש שאלות מורכבות. אדם אומר, האבא שלי הוא מעדה מסוימת, אבל גם הוא בעצם לא ידע את המנהג שלו, והיה נוהג כך. והאישה שלי ממנהג אחר, אז מה אני צריך לעשות? לפי מה שאבא שלי היה צריך לעשות ולא נהג, או לפי מה שהמנהג המקובל אצל אשתי, וכפי שגם אני בפועל נהגתי. אז בעניינים אלו צריכים להתייעץ עם רב שמכיר את העניין, אבל זה ברור שבעניינים כאלו יש מקום לשקול ללכת לפי מנהג האישה, כאשר מנהג האישה הוא יותר מסודר, ואילו מנהג שלו מבית אביו, אין מנהג מבית אביו. הוא חזר בתשובה, הוא סמוך על שולחן של חותנו, והחותן שלו יש לו מנהג מסודר. עוד שאלה, האם נניח אישה מעולי אשכנז התחתנה עם מישהו מעולי ספרד, אז אמרנו, היא יכולה לאכול קטניות, היא צריכה לעשות התרת נדרים? לא. כיוון שהדין הזה, יסודו אפשר לומר בדאורייתא, שהאישה הולכת עם בעלה, אז מראש, כל מי שנוהג במנהג מסוים, יודע. כל מי שנוהגת, יודעת שאם היא תתחתן עם מישהו שנוהג אחרת, תעבור לנהוג כדינו. בדומה לכך, שכשבימים עברו, כשהיו מנהגים מסודרים בקהילות, כשאדם היה עובר מקהילה לקהילה, באופן סופי, עבר דירה, מעכשיו הילך הוא יגור שם, היה עובר למנהגי אותה הקהילה. כך אנחנו מוצאים משפחות אשכנזי, שנוהגים מנהגי ספרדים. קראו להם אשכנזי כי באו מאשכנז, למקומות שלא אשכנזים, לכן ציינו אותם אשכנזי, אבל הם נוהגים מנהגי ספרדים. ולמה? לא כי הם שכחו, כי ככה הדין מחייב. הם עברו למקום שנוהגים מנהגי ספרדים, הם צריכים לנהוג מנהגי ספרדים. האמת זה קצת לא נעים כל הזמן להגיד ספרדים, אשכנזים. אני פעם אמרתי שמצד אחד שלומדים הלכה, צריכים להגיד את זה, אבל רצה לשלם איזה מס על כל פעם שאומרים, כמו להבדיל על סיגריות, צריכים מס מוגבר, צריך עוד להגדיל אותו עוד יותר. אז פה מצד אחד ההלכות הן הלכות, אבל יש מקום קצת למעט. וגם יש מקום להדגיש עולי ספרד, עולי אשכנז, בכל זאת, זה לא נמשיך את עול גלות על צווארנו. מהם המינים שכלולים באיסור? נזכיר את המינים הידועים, שאלה שקודם את הרשימות, מזכירים אותם, לפי א' ב', אורז, אספסת, אפונה, דוחן, דורה, חומוס, חילבה. חילבה דרך אגב, זה גרעינים די דומים לדגן. חמניות, גרעינים שחורים, חרדל, כוסמת. כוסמת זה נקרא ביידיש גרצ'קה. כלומר, זה מין, השם שלו דומה לכוסמין. ויש גם אומרים את מיני הדגן כך, אבל זה מין קטניות. ובאמת צריך לדעת שחולים לפעמים צריכים לאכול מיני קטניות. ולהם מותר לחולים. אז זה למשל אחד הדברים שלפעמים קשה מאוד לחולים להסתדר עם מינים אחרים, והם צריכים את המין הזה שאלה, את הגרצ'קה. ואם הם צריכים את זה, אז מותר. נמשיך הלאה. כמון, קרשינה, לוביה, לוף, סויה, ספיר, עדשים, פול, פליסלוס, תורמוס צהוב, רגין, פשטן, קטנית, קימל, קנבוס, שועית, סומסום, תורמוס, טירס, טלטן, טרמינד הודי. וגם מוצרים שעשויים מהקטניות הללו הם במינה, כמו קורנפלקס, קורנפלור, פרחיות אורז, אבל זעפרן, שהיה נקרא בעבר קורקום, אסור. אמנם הוא עצמו לא בטוח שהוא קטניות, אבל הוא מאוד מאוד יקר, ומזייפים אותו ומוסיפים בו קצת קמח, אז לכן אסור. אבל קורקום עצמו מותר. החרדל והפשטן הם באמת לא מין קטניות, ככה לפי ההגדרות של ההלכה, אבל נהגו לאוסרה מפני שהם גדלים בשרביטים כדוגמת הקטניות. לגבי בוטנים, בליטה נהגו לאכול, בירושלים במקומות רבים נהגו להימנע מלאכול, אז אם אדם יודע שבמשפחתו נהגו לאסור, אז הוא לא אוכל. אבל מי שלא יודע, אז במנהגים דת המקל על העליונה. אז אם הוא לא יודע על המנהג שלו, יכול לאכול. קמח תפוחי אדמה, היו שרצו להגיד, הרי אחד הטעמים, למה לא אוכלים קטניות? כי עושים מהם קמח. אז ממילא צריכים לסוג קמח תפוחי אדמה. אבל ישיבו שלא מכניסים דברים חדשים למנהג. מה שנהגו, נהגו. וכיוון שתפוחי אדמה זה דבר חדש, שלא היה בתקופת הראשונים, זה הובא מאמריקה. רק אחרי שגילו האירופאים את אמריקה, הביאו בעצם את התפוחי אדמה, וממילא לא יכול להיות היה המנהג של הראשונים שיחול על תפוחי אדמה שלא היו. ולכן תפוחי אדמה אינה באיסור, וגם באמת הקמח תפוחי אדמה מאוד שונה מקמח של דגן. המנהג הוא לא לאכול קטניות, אבל להשאיר אותם בבית מותר. וגם מותר למי שנוהג שלא לאכול קטניות, לבשל עבור מי שאוכל קטניות. אם בישלו בפסח מאכלים ונפלו לזה מיני קטניות, מה שאפשר להוציא מוציאים, ואת השאר אפשר לאכול. מפני שהקטניות בטלות ברוב. יש רצו להגיד בטלים ב-60 רק, אבל כיוון שזה לא איסור חמור כמו איסור גמור, אז לכן בטל ברוב. אבל זה בתנאי שזה קרה בלי כוונה. לכן למשל, כאשר אדם מתחתן עם משפחה של עולי ספרד והם רגילים לאכול קטניות, הוא לא יכול לאכול שם את המאכלים תוך טענה שהרוב לא קטניות. מפני שעשו את זה בכוונה, ככה בשלו. אלא על מה דובר שזה בטל? כאשר רצו לא להכניס קטניות ונפל שם קטניות, בלי כוונה. אז אפשר להגיד, ואין משהו אחר לאכול. כלומר, זה מין משהו שנצרח. אז אומרים, בטל ברוב. מה הדין של קטניות שעשו אותם בצורה שאילו היו מיני דגן, לא היו מחמיצים? יש בזה דעות. יש שאמרו שלא יכול להיות שאנחנו נחמיץ בקטניות יותר מאשר מיני דגן. כלומר, ניתן דוגמה, לקחו אורז ועשו מזה מאפה, תוך הקפדה שלא יהיו 18 דקות במים, אלא יעשו מהר, ילושו ויכינו מזה פת. מה יהיה הדין? רוב הפוסקים אומרים שזה מותר, מפני שלא נחמיר בקטניות יותר מאשר במיני דגן. כך בשולחן ערוך הרב, כך על ידם, כך בשו"ת מרש"ם, כך ביצחק, מרחשת, כך מרן הרב קוק, אבל היו שהחמירו בזה, כמו שואל ומשיב, כמו מאמר מרדכי. ולמה? כי אומרים, העולם לא יבדיל בין זה, הרי ממילא זה לא מחמיץ. אז מה זה משנה אם עשו את זה ב-18 דקות? כי זה ממילא לא מחמיץ, אסור. אז זה אסור, בין אם זה נעשה מהר, בין אם זה נעשה לאט. אבל כמו שאמרנו, רוב הפוסקים אומרים, אם נהגו בזה כמו מיני דגן, והכינו את זה בצורה שמיני דגן לא היו יכולים להחמיץ, מותר. שאלה נוספת, מה הדין של שמנים שעשו ממיני דגן? בזה יש שהתירו לגמרי. אמרו, האיסור היה על מין דגן ממש. סליחה, שמן שעשו מקטניות, נכון. אז יש אומרים, כל המנהג האיסור היה רק על קטניות ממש, מאכל, לא שמן. ויש אמרו, בכל מקרה זה אסור. ודעת רוב הפוסקים, שאם עשו את השמן מקטניות שלא באו במגע עם מים, אז, כמו שאמרנו, זה לא יכול היה להחמיץ. ולכן, השמן הזה מותר. אחר כך, לשים שמן קטניות עם מים, זה ברור שזה לא מחמיץ, אין שם דבר שמחמיץ, צריך שיהיה נושם קצת, לא משהו שהוא נוזלי. כלומר, צריך להיות משהו קצת מוצק. וכך ידעת רוב הפוסקים. כלומר, יש פוסקים שהקלו בכלל בשמן, אפילו אם קודם כל הקטניות באו במגע עם מים. ועל הדבר הזה היה ויכוח מאוד גדול של מרן הרב קוק, שהוא עלה להיות רב של יפו, שהיה איזה יהודי שהקים מפעל והכין, רצה להכין שמן סומסמין, שומשמין, לפסח. סומסום, סומסום הוא קטניות. רצה לעשות מזה שמן לפסח. וההוראה של הרב קוק הייתה שיכין את השמן, כאשר הסומסום לא בא במגע עם מים לפני כן. הוא לא בא במגע עם מים. ואז ככה נוצר השמן, כך שלו זה היה דגן, לא יכול להחמיץ. ראינו, דת רוב הפוסקים, שאין בזה בעיה. לא זו בלבד, כיוון שזה שמן. יש אומרים, בשמן בכלל אין איסור של קטניות. אז לכן הוא התיר. אבל בית הדין של חסידים בירושלים יצאו נגדו בחריפות גדולה. היו רבנים זקנים, אבל לא נהגו כראוי, גם לא בהלכה וגם לא מכבוד התורה, כי הוא בסופו של דבר זה היה מישהו שהיה במקומו של הרב קוק, שהרב קוק יצא לפסוק לו. והם יצאו בחריפות נגד הרב קוק, והרב קוק ענה להם בבקיאות וחריפות, ואולי כדאי קצת להקריא מדבריו, כי יש בהם יסודות. הוא אומר, באמת אומר, דרכן של רבותיי הגאונים הצדיקים שזכיתי לשמשם, יכול להיות שהוא פה גם קצת רומז, אני למדתי אצל גדולי הפוסקים הליטאים, הרבנים המפורסמים, הם היו, נהגו בחומרות של חסידים. אצל הקהילות החסידים לפעמים היו מחמירים מאוד, חומרות שלפעמים אין להם שורש. אז אומר, אני זכיתי, דרכן שרבותיי הגאונים הצדיקים שזכיתי לשמשם, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, שמה הייתה דרכם, שלא להיות נוטים להחמיר בכל מה שיש מקום להקל. בייחוד בדברים שאין היסוד חזק הזה בדברי חכמים בתלמודים. כלומר, לא מחמירים בדבר שאין יסוד להחמיר, במיוחד דברים שאין להם יסוד בתלמוד. שדי לנו מה שלא נזוז חס ושלום ממה שהונהגנו על פי מנהגי רבותינו הפוסקים, אבל בפרטים שיש לדון לכאן ולכאן, ודאי הנוטה להקל, להיות חכם להיטיב, הרי זה משובח. ובלבד שיהיו דברם מיוסדים על פי עומק ההלכה וסברה ישרה. ועוד הוא מוסיף שהחמרה בדבר שאין לו יסוד בדין, יש בזה איסור, יש חשש לב, הבא מחלסה. והוא מביא בבקיאותו הגדולה מרש"י, רש פרק כמה דביצה, שאומר אין גוזרים לגזרה לגזרה, והיסוד לזה ממה שנאמר, הוא שמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי ולא משמרת למשמרת. אז הוא אומר, זה לאו הבא מכלל עשה. מי שמחמיר ועושה משמרת למשמרת, הוא עובר באיסור דורייתא. ואחר כך הוא אומר עוד, והם אמרו, צריכים, זה דור פרוץ, וצריכים בדור הפרוץ, צריכים להחמיר יותר ולגדור, וכל פרצה היא פתח לפרצה יותר גדולה. והוא אומר, אני יודע ברור תכונת בני דורנו, שדווקא על ידי מה שיראו, שכל מה שיש להתיר על פי עומק הדין מתירים אנחנו, יסכילו לדעת שמה שאין אנו מתירים הוא מפני אמיתת דין תורה. ואם מצאו רבים מדבקים בתורה, דווקא זה יגרום שאנשים ידבקו בתורה, שיראו שמה שלא צריכים להחמיר לא מחמירים. שישמעו לכל המורים על ידי זה. מפני שמה שאין כן, אם יתגלה הדבר שישנם דברים כאלה שמצד שורת ההלכה ראויים הם ליתר ורבנים לא חשו על תורכם וצערם של ישראל והניחו את הדברים ביסורם, אז יצא מזה חס ושלום חילול השם גדול מאוד, עד שמתרבים המתפרצים לומר על כמה גופי תורה שאם הרבנים רוצים היו יכולים להתיר, ועל ידי זה יוצא משפט מעוקל. כלל של דבר צריך ללכת בדרך האמצע, בדרך הישר, לא להחמיר מדי, מפני שהמחמיר מדי בעצם מוציא לעז שלא נותנים אמון אחר כך ברבנים כשאומרים שאסור, זה באמת אסור. וגם לא להקל מדי, מפני שבאמת נכון, צריך שלא לפרוץ פרצה בנאמנות לשמירת התורה. אז אם כן, אם אנחנו נחזור, שמן של קטניות, שהקטניות לא באו במגע עם מים, מותר. על פי זה, למשל, אנחנו מתירים שמן סויה, שמן קנולה, אלו שמנים שסויה זה נשם מן קטניות ולא בא במגע עם מים, לכן שמן סויה מותר. שמן קנולה עוד יותר קל, זה לפתית. הלפתית היה דיון, אמרנו, קודם כל זה העיקר להלכה, אבל יש בדצים שמחמירים, כמו שראינו, שהיו כאלה שאמרו, בכל מקרה, מה שבא מקטניות יעשו, גם אם לו הוא היה מיני דגן, לא היה מחמיץ. כלומר, לו היה מיני דגן, היינו יכולים לתיר אותו. אבל קטניות, כיוון שנהגו לאסור, בכל מקרה אסור. יש שמחמירים בזה. אבל לפתית זה עוד יותר קל. מדוע? כי לפתית היא בכלל לא ממיני קטניות. מהו הלפתית? זה מה, או מה שקוראים זה נקרא היום לציטין, שהוא בכלל ממשפחת המצליבים, שהלפתית זה בעצם, כלומר עיקר הצמח זה אלים, אבל הוא מגדל אחר כך גם זרעונים שמהם צומחים עוד צמחים. והזרעונים הללו מהם עושים שמן, שהוא גם לא רגילים לאכול אותו, רק עושים ממנו שמן. כלומר, קודם כל זה לא מין קטניות, זה סוג אחר, זה סוג של כרוב, נאמר. זה גזרונים שמהם עושים כרוב בר צר. זה פחות או יותר המין הזה. וכבר למדנו אז קודם כל, שאם עושים שמן מקטניות, הרבה מקלים. יש וגם ודעת רוב הפוסקים, שאם הקטניות הללו לא נגעו במים, אז ודאי מקלים. פה זה לא במגע. בנוסף לכך, זה גם לא קטניות. זה נכון שזה זרעונים וזה יכול להזכיר קטניות, אבל זה בפועל לא קטניות. ובנוסף לכך, למדנו שקטניות שלא היו בזמן המנהג, שלא נהגו עליהם לפני, בזמן הראשונים, לא מכניסים אותם חזרה, לא מכניסים אותם למנהג. ואם כן, לא היו רגילים לאכול שמן של לפתית. לא היו בכלל משתמשים בזה, זה משהו חדש יחסית. כלומר חדש, 100-200 שנה. לכן, מכל הציבות, אין להכניס את זה באיסור. אז לכן, שמן קנולה ולפתית, ואותו שמן שנקרא גם לציטין, הוא באמת מותר. ואף על פי כן, כמו שאמרנו, יש שמחמירים. על פי זה מתעוררת גם שאלה, מה עושים עם כל מיני מוצרי חלב ושוקולד, שאומרים, כתוב עליהם לאוכלי קטניות. אבל, בדרך כלל, הסיבה שאומרים לאוכלי קטניות, בגלל שיש שם שמן לפתית, לציטין. אם זו הסיבה, אז זה מותר לאוכלי קטניות, מותר גם ליוצאי אשכנז. הבעיה שלא תמיד כתוב. לכן באופן כללי אפשר להגיד, בשוקולדים, גם אם יהיה כתוב לאוכלי קטניות, באמת זה מותר גם ליוצאי אשכנז, מפני שהסיבה העיקרית היא הלפתית, זאת אומרת שמנים, והשמנים הללו, כמו שאמרנו, גם לו היו נעשים מקטניות, לדעת רוב הפוסקים זה מותר, והולכים אחרי רוב הפוסקים, ובנוסף לכך מדובר על שמן שלפתית, שהוא בכלל לא קטניות. אז כך שזה רוב, רובה דרובה של הפוסקים, שאין בזה איסור, ובדבר שהוא מנהג, ודאי שאנחנו יכולים לסמוך על דעת המקלים. רק אני אזכיר מה עושים במקרים של דוח הגדול, היו תקופות שהיה רעב, ובתקופות כאלה היו, נהגו להקל, אבל שוב, גם בזה היו שנטו יותר לחומה, היו שנטו יותר לכולה, היו שאמרו אפשר להקל, אבל קודם כל לבשל את זה או לחלוט את זה, כדי שבדומה לזה במיני דגן לא היה החמצה. בכל אופן בימינו אין לנו את הבעיה הזו, אין לנו שעת דחק כזו. בימינו יש כל כך הרבה מוצרי מזון שגם מי שלא אוכל קטניות יכול להסתדר יפה מאוד בפסח. כמו שאמרנו, הדיון הוא ממילא מה נכלל במנהג ומה לא נכלל במנהג. כן. אז איך נותנים לזה קשרות לפסח?
עוד שבפסח מוציאים את הלדת הזה, אבל בקורת הסרגיל, גם מי שלא רוצה לקרוא חמץ, או
הנה.
חתרוב לחמץ, צריך לדעת שזה מכין...
כן, חשוב. טוב, נסיים כאן.